שלום לכם. אז אנחנו בעוד תוכנית של התינוק, והיום בתוכנית התינוק, מהי פרי-קרדיטיס? האם זו מחלה קלה שחולפת ברוב המקרים? ומה קורה אם לא? האם שווה לסכן את הילדים ולתת להם חיסון? או שמה נאמר על גופתי המתה, כמו שאומר פרופסור רצף לוי, מומחה לסיכוני בריאות מ-MIT. ומה אומר מחט, צוות תרופים מהשורה הראשונה על חיסוני הילדים? החיים הם שבריריים, המשפחה שלנו, האהובים שלנו, הם חלק מנופנו. הקיום שלנו בחיינו מובן מאליו. מה קורה שהחיים יכולים להשתנות ברגע? הורי היה נותן הכל כדי להחזיר את הגלגל לאחור שקורה משהו רע. מה קורה שהפגיעה מהחיסון גורמת לנזק מוחי? לאחרונה שמענו על צעירים שלפתע סובלים מדימום מוחי וגם פגיעות נורולוגיות. בתוכניות הקודמות ראיינתי קרובת משפחה של שרה בת ה-24 שסבלה מפגיעה מוחית, מיד לאחר החיסון. הפגיעה הייתה קשה, לאחר כשבוע נפטרה. עוד ועוד עדויות זורמות על פגיעות מוחיות, שבץ מוחי. היום בתוכנית עדות חיה של נורית מחיפה, שאבי ילדיה נפטר משבץ מוחי לאחר החיסון השלישי. אז בואו נתחיל. אני מקבלת כל מיני סרטונים מטורפים על כל מיני דברים עזועים שקורים בעולם. אני לא יודעת, הקורונה הזאת, כל הסיפור הזה, אכל לאנשים את המוח. אני רוצה להראות לכם פה איזשהו קטע מזעזע. הבנתי שזה בתור לקבלת חיסון, איפשהו בסין או משהו, תסתכלו את זה. מה זה הדבר הזה? טוב, אז מי שמכיר, פרופסור רצף לוי הוא מומחה לסיכוני בריאות, והוא מדבר קבוע בתוכנית של אורלי וגיא, ואני רוצה שתשמעו מה הוא אומר, גם כמומחה לסיכוני בריאות, גם בתור בן אדם שערך מחקר לפני 2.5 שנים, הוא בכלל התחיל את המחקר הזה על קריאות של מד"א, לפני 2.5 שנים, לא קשור בכלל לקורונה, ושהתחילו החיסונים, הוא פשוט ראה את ההבדלים בנתונים בקריאות של מד"א, ומעבר לזה, הוא יודע בדיוק מהם העלייה במקרים של קריאות של מד"א על אירועים של דום לב, התקפת לב, הסדירות בקצב הלב, מה היו העלייה בקרב נשים של 86%, 86% מאז מתן החיסונים, ואנחנו מדברים פה על זינוק מטורף, ובואו נראה מה הוא אומר על חיסון הילדים.
בשעה שיש תמותה של עודפת של 25% בדברים שיכולים להיות בקלות מוסברים על ידי החיסון הזה. בלי כל קשר למה תהיה המסקנה הזאת, זה דבר לא סביר. ואם אני הייתי הורה, לא הייתי, ואני הורה, בחיים על גופתי המתה, אחסן את ילדיי לפני שאני אבין את הנתונים האלה. על גופתי המתה. ולא משנה כמה סנקציות יפילו על זה, אני לא יודע מה יעשו בארצות הברית, אני מקווה שזה, על גופתי המתה. כי אין מידע שמצביע על זה שהחיסון הזה בטוח.
כן. כן, אין מידע שמצביע על זה שהחיסון בטוח, וככל שאנחנו מתקדמים יותר עם המידע, אז אנחנו גם מבינים שאין מידע שמצביע על כך שהחיסון הזה מונע הדבקה והידבקות. ההפך מכך, וגם אין מידע באמת על יעילות החיסון, כי כל פעם שהם נותנים עוד זריקה ועוד זריקה ועוד זריקה, אז לאחר זמן מאוד קצר, מתחילים להגיד לנו שיש שוב עלייה בתחלואה. אז מה באמת קורה עם החיסון? עם חיסון שאמור להיות לפחות לעשות אחד משני הדברים, למנוע הדבקה והידבקות, הוא לא עושה את זה. ומבחינת יעילות שלו, כן? בעלייה בתחלואה, באשפוזים, במניעה ממקרי מוות, אנחנו לא רואים שזה קורה. כי אם זה רק לגבי הידבקות, אז אין לנו בעיה בתחלואה, תידבקו, אבל אם זה לא מוביל אנשים להיות מאושפזים, לחלות קשה או למות, אז אין בעיה, ישנם כל מיני מחלות שהן מאוד מאוד מדבקות, אוקיי? אבל הן לא מסוכנות, אז אין בעיה עם כך שאפשר להידבק, נכון? כי ככה אפשר להרוויח בעצם גם כן חיסוניות. אבל אנחנו רואים שזה לא קורה. אוקיי? אנחנו רואים שכל פעם מדברים על כך שהם נותנים חיסון ראשון, אומרים לא, חיסון ראשון זה לא מספיק, בואו תקבלו חיסון שני. קבלים חיסון שני, זה לא מספיק. בואו קבלו חיסון שלישי. עכשיו הם מדברים על חיסון רביעי, אוקיי? וזה כבר מתחיל להיות מפורסם ומתחיל להיות מנורמל בקרב הציבור שצריך גם לקבל חיסון רביעי. אז הרבה מהטענות שלהם אומרות שהדלקת שריר הלב שראו אותה, שהיא מאוד מאוד נפוצה בקרב דווקא אנשים צעירים, שזאת היא בדרך כלל מחלה קלה ולרוב היא חולפת. אז אני רוצה להיכנס לאתר של פרופסור תרצה פוקס, ואני רוצה לראות מה היא אומרת בעצם על דלקת שריר הלב, אוקיי? אני מאוד אוהבת את הכותרת שלה גם, היא אומרת, השאיפה שלי לרפא את האדם לא רק את ליבו. דלקת שריר הלב, אני אקריא חלקים מסוימים, אתם יכולים גם כן לעשות גוגל ולהיכנס לאתר שלה, זה אתר מאוד מאוד מורחב, יחסית לאתרים אחרים שביקרתי בהם, יש פה הרבה מאוד מידע, זה לא רק איזה אתר תדמיתי שמחפש למשוך אליו פציינטים, אלא יש פה ממש הרבה מאוד מידע שכדאי שאנשים יקראו אותו. אז פירוש המילה מיוקרדיטיס, הוא דלקת שריר הלב. מיוקרדיטיס מתחילה כמחלת חום, לרוב כתוצאה מווירוס שתוקף את תאי שריר הלב. מהלך המחלה שונה באנשים שונים. יש מקרים נדירים בהם המחלה סוערת מאוד וגורמת למוות תוך מספר ימים. ברוב המקרים המחלה קלה יותר. בניסויים שנעשו בעכברים נמצא שהמחלה יכולה לפגוע בשריר הלב באופן אחיד או בצורה של טלאים בנקודות מסוימות בלב. בדרך כלל הפגיעה המקורית בשריר הלב היא כתוצאה מווירוס. בשלב החריף של המחלה יש דלקת בשריר הלב אשר גורמת להרס של תאי שריר הלב. בשלב כרוני של המחלה כבר אין סימנים לווירוס המקורי שגרם למחלה ואין אפשרות לזהותו. תוך כשישה חודשים נוצרת צלקת בשריר הלב. זה למעשה רקמת תאים מתים שיושבים על שריר הלב. המצב הדלקתי נמשך לאורך זמן בעוצמה נמוכה יותר. הצלקת שנוצרה על שריר הלב גורמת להפרעות קצב אשר יכולות להיות קטלניות. אוקיי? מהלך המחלה הוא בלתי צפוי ומחקרים מראים, עכשיו תקשיבו לנתון הזה, שכ-50% מהאנשים עם המחלה מתים תוך 5 שנים. אני רוצה לחזור על הפסקה הזו, אוקיי? מהלך המחלה הוא בלתי צפוי, ומחקרים מראים שכ-50% מהאנשים עם המחלה מתים תוך 5 שנים. כאמור, מיוקרדיטיס יכולה לגרום להפרעות קצב אפילו קטלניות. סכנה זו אינה חולפת גם אחרי שהלב מתרפא מהדלקת. אני רוצה לחזור גם כן על הפסקה הזאת, אוקיי? סכנה זו אינה חולפת, אוקיי? גם אם אתה, אוקיי? מחלים מהמחלה, אוקיי? סכנה זו אינה חולפת גם אחרי שהלב מתרפא מהדלקת. הגורמים למחלה זו אינם תמיד ידועים. בין הגורמים האפשריים למחלה זו הם גורמים זיהומיים שכוללים וירוסים, חדקים, פטריות או פרזיטים שונים, שימוש בסמים ותרופות שונות, ומחלות הפוגעות במערכת החיסון. אז היא פה מדברת על שכיחות המחלה, אבחון המחלה, ההבחנה של מחלה זו נעשית על ידי בדיקות דם ומעקב אחר שינויים בתרשים ה-EKG, ההבחנה הסופית נעשית על ידי בדיקת MRI של הלב, שבו רואים סימנים לדלקת בשריר הלב, בשלב החריף של המחלה, בשלב הכרוני של המחלה רואים צלקות בשריר הלב, אוקיי? בדרך כלל מומלץ לא לעשות פעילות גופנית מאומצת למשך 6 חודשים. זהו, אני פשוט ממליצה לכם להיכנס לאתר הזה שלה, ולהמשיך לקרוא ולהיכנס מה שנקרא לעומקם של עניינים. 50%, המחקרים אומרים ש50% מהמקרים שחולים בדלקת שריר הלב יכולים למצוא את מותם. והאם את כל זה המומחים הגדולים, כל הקרדיולוגים, רופאי ילדים שמגיעים אליהם עם דלקת שריר הלב, שהולכת ומתרפאת ונעשית צלקת, ברגע שיש דלקת שריר הלב נעשית צלקת. כל הדברים האלו הם לא יודעים, והם לא יודעים להזהיר את ההורים. לא יודעת. אני רוצה להראות לכם עוד איזשהו קטע. חברת פרלמנט באוסטריה, ממש לאחרונה עלתה לפודיום ואמרה שהיא הולכת לדבר ולקדם את החיסונים, את הזריקה השנייה והשלישית, והיא שמחה לבשר לחברים שמה שהיא ממש עשתה עכשיו את הזריקה השנייה והיא מרגישה נפלא. תראו מה קרה אחרי.
Persönliche Profilierung geht eben vor. Und natürlich kommt eigentlich jede Investition im Bildungsbereich den Kindern und Jugendlichen selbst zugute. Jedes Kind ist... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da bin ich, da bin ich, da bin ich, da bin ich, da bin
ich, da bin ich. Ui, ein Schwächeanfall von Eva Maria Holzneidner von der SPÖ, die Frauensprecherin, ist jetzt vor dem Mikrofon zusammengeklappt. Beate Meindl-Reisinger leistet Hilfe. Bundeskanzler Schallenberg, die Sitzung ist unterbrochen. Wir werden gebeten, die Kameras abzuschalten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt... Okay, wir zeigen...
Ich ersuche die Vertreterinnen und Vertreter der Medien und auch den ORF, die Übertragung jetzt kurz einzustellen.
Nationalratspräsidentin Doris Burris, zweite Nationalratspräsidentin, versucht die Medien, die Arbeit im Saal einzustellen, die Kameras abzulegen. Wir schwenken auf den Boden, verlassen die Geräte.
מטורף, נכון, זה הכי אותנטי שיכול להיות. הכי אותנטי שיכול להיות. אנשים מתמוטטים, אני כל יום, וגם אתם בטח, חלקכם, רואים שאנשים צעירים, לפתע פתאום, באמצע החיים, מקבלים דום לב, אירועים מוחיים. זה לא אמור להיות ככה. ובטח לא בכמויות שאנחנו רואים שהדברים מתרחשים, ומישהו צריך לתת על זה את הדעת. לא יכול להיות שמסתובבים פה פילים בכל הצבעים, אוקיי? ודורכים עלינו, אשכרה דורכים עלינו ורומסים חיים שלמים, ואף אחד לא נותן על זה את הדעת. אני ראיתי היום סרטון של חולי, לא קשור לחיסונים, של ילד טובע בבריכה, ועל הרגעים אחרי שההורים, האימא שלו מחזיקה אותו ומנסים לחיות אותו, והם זועקים לשמיים. ועל זה אני מדברת, שברוב המקרים אנחנו רגילים, יש לנו אימא, אבא, אח, אחות, הילדים שלנו, הבן זוג שלנו, וזה כל כך מובן מאליו, אוקיי? אנחנו לא מתחילים להסתובב עם כל מיני חרדות שיקרה להם היום איזה משהו או משהו כזה, לפעמים מתגנב איזשהו חשש, נכון? אבל הסרטון הזה בייחוד תפס את תשומת ליבי, כי ברגע שראיתי אותו, הדבר הראשון שרציתי לעשות, ושעבר לי בראש, זה שאם אני מספיק דואגת לילד שלי, אם הוא בטוח עכשיו, וממש רציתי להתקשר לבית ספר, להתקשר למורה, לברר אם הכל בסדר איתו. ואני הולכת להראות לכם את הסרטון הזה מהסיבה הזו, מהסיבה הזו של להדגיש ולהעצים את הרגש הזה. זה לא מובן מאליו שהכל בסדר. בייחוד אם אנחנו עושים החלטות שאנחנו לא יכולים לקחת אותם חזרה. ובאותו הרגע, באותו הרגע שיש השלכה להחלטה שלנו על הדבר הכי יקר לנו, הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה להזיז את הגלגל אחורה. ואת זה לא ניתן לעשות. אבל לקחת החלטה נכונה כן ניתן. אז אני רוצה שתראו רגע את הקטע הזה. הוא קטע לא קל, אבל תראו בהמשך, אוקיי? ואמור להיות עם קול. אני יכולה להגיד לכם, זה לא רואים את זה עכשיו עם קול לצערי. שהאימא שמה פורסה צעקות שמה, מי שמצלמת גם כן אומרת אלוהים ישמור, אלוהים ישמור, ומנסים דקות ארוכות להחיות ילד קטן שם. מטורף. גם בלי הכל אני בוכה מזה, והדבר הכי נורא שיכול לקרות בייחוד להורה, להיות חסר אונים, שהילד שלו פתאום מתמוטט וקורא לו משהו, אני לא יכול לעזור.
תודה רבה.
ובזה ראיתי את הקטע הזה, כן, הצליחו, ו... הילד חזר לחיים, מה שצילו לו את החיים, וטוב שכך. לאחרונה ראיתי הרבה מאוד מקרים של ילדים שהתמוטטו לאחר החיסון ונפטרו. וזהו, והקטע הזה, לראות את הקטע הזה, שהם הצליחו פה להציל את הילד מתביעה. אני לא רוצה לאחל לאף הורה וליפול על הסטטיסטיקה, ואנחנו לא יודעים מה הסטטיסטיקה. כי את הניסויים על הילדים הם עשו בסך הכל על כ-1,000 ילדים. מה עם תופעות שקורות ב-1:3,000, 4,000, 10,000? אם יתנו עכשיו ל-800,000 ילדים, אוקיי? ויש תופעה שקורית 1 ל-10,000. אני רוצה לראות את ההורה שהוא מוכן שהילד שלו יהיה 1 ל-10,000. אין מצב, אני לא מכירה שום הורה שיהיה מוכן שהילד שלו יהיה ה-1 ל-10,000. מה, אתם מקריבים פה בני אדם? מקריבים פה את הילדים שלכם? על מה? קורונה זה לא מחלה של ילדים. אז קודם כל, כל הכבוד להורים שלא התקשרו לקבוע תור, ויש הרבה מאוד הורים, לשמחתנו, שפשוט הבינו שזה לא... זה לא נחוץ, לא כדאי, זה מסכן את הילדים שלהם. וה2% שטוענים ש2% מההורים כן קבעו, אז תחשבו רגע לפני, כי אחר כך לא יהיה רגע אחד בחיים, כן? שההחלטה הזאת לא תרדוף אתכם אם הילד שלכם ייפול לסטטיסטיקה. אז תחשבו טוב, 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 מה... עלול ועשוי לקרוא לילד שלכם, ותבינו, כבר עכשיו הם מדברים על הזריקה הרביעית. אז מה שווה החיסון הזה? למה הם עושים אותו? אם הוא לא יעיל, מה הוא נותן? אז גם הסיפור הזה, שאם תחסנו את הילדים, זה יתרום לחזינות, זה לא. אוקיי? זה פשוט לא. תכירו בעובדה הזאת, זה לא. אז נכון שאתם עשיתם את החיסון, אבל הנה, אתם נדרשים עכשיו גם לחיסון רביעי. מה, הרגשתם כל כך טוב עם הראשון והשני והשלישי? היו שם כל מיני דברים, נכון? אתם לא רוצים שהילדים שלכם יעברו את זה. מכאן אני רוצה לעבור לרעיון שהקלטתי מראש עם נורית. ועכשיו אני רוצה לדבר על כל הדבר הזה של האירועים מוחיים. אתם יודעים שיש כבר לא מעט מקרים של אנשים צעירים ומבוגרים שעוברים אירועים מוחיים, והם לא תמיד יוצאים מזה בחיים. ואני גם כן ראיינתי פה כבר כמה אנשים, ויש כמה עדויות, מי שרוצה יכול לראות בלייב 528, או בערוץ לייב ווי אקט, ויכול להסתכל גם כן בוועדת החקירה האזרחית, וגם עכשיו הקימו דרך אגב מערכת, שהיא כמו מערכת של ורס, מערכת דיווחים, לפגיעות מהחיסונים. אני אשים קישור בפוסט הזה, ואתם תוכלו להיכנס וגם לראות את הדיווחים שם שאנשים הוסיפו, וגם אם מישהו מהיקירים שלכם נפגע מהחיסון, או אתם בעצמכם, כדאי שתדווחו שם. אז נורית בעצם אבי בנה לאחר החיסון השלישי חטף שבץ מוחי, ובוא נשמע מה קרה. שלום נורית. שלום לך.
שלום וברכה.
נורית, אני יודעת בעצם שגרושך אבי ילדייך נפטר לא מזמן.
אבי בני. אבי הוא האבא של הבן שלי.
כן. את רוצה לספר לנו את הנסיבות פטירה, מה קרה שם?
מאוד פשוט. הגרוש שלי התחסן בבוסטר בפעם השלישית. למחרת הוא נפל, קיבל שבץ מוחי. המוח יצא לחלוטין משימוש. הוא הושפז בתל השומר, חיברו אותו לכל מיני מכשירים וצינורות. אותות מוחים לא היו, היה קריש דם שעשה את הנזק שלו שם במוח. ואחרי 8 ימים הוא נקבר. זה סיפור מאוד פשוט, אין הרבה מה, פשוט מאוד, על הפשוט.
ממש, כן. לקח סריקה.
יש לו עוד שני ילדים מאישה שנייה, וכולנו בדעה, ואף אחד, כולנו בדעה שזה מזריקה לגמרי, אין לנו שום ספק.
בן זכרונו לברכה, בן כמה הוא היה?
הוא היה בן 60.
חולה? היה לו מחלות רקע?
שום דבר.
איש בריא? חיוני?
לגמרי, יותר מדי לפעמים.
ומשרד הבריאות התקשרו לברר, בכל זאת הוא היה לאחר חיסון עם מקרה כזה, אנחנו שומעים על הרבה מקרים עכשיו של אירועים מוחיים.
למשרד, זה לא עניין את משרד הבריאות שהוא יפטר. ממש לא
עניין
אותו. לא עניין אותו, לא עניין אותו הסמיכות, לא עניינה אותו המיידיות. כאילו, זה היה מזרק תגובה. בום. לא עניין אף אחד.
וטוב, אני מבינה שהוא היה גרושך, אז מטבע הדברים לא היית קרובה אליו פיזית, כפי שאם היית, מה שנקרא...
לא יומנית, לא.
אבל שמעתם משהו מהבית חולים, הרופאים אמרו משהו, היה איזשהו איזו אינטראקציה של לדבר על הסמיכות, קישור בין זה לבין קבלת הזריקה?
אנחנו לא חשבנו... לא חשבנו בכלל לפעול, לא פנו אלינו, ואנחנו לא חשבנו לפעול בכיוון. לא, כאילו, רק להקל, להקל את זה שהוא מת, הוא נפטר. זה לא היה, זה היה מאוד, זה לא היה צפוי, זה לא היה אדם חולה. זה בבת אחת, זה בום.
כן, העניין הזה של האירועים שמעורבים בהם קרישי דם מאוד מאוד נפוצים ושכיחים עכשיו, שומעים על הרבה מאוד אירועים כאלו שגם, אני לא יודעת אם את שמעת, אבל נעשה איזשהו מחקר, כן, שמעת באסף הרופא על קרישי דם וקשר לחיסון.
שמעתי, אבל כשזה מגיע אליך, אז אתה לא, לא חשבנו לעשות משהו, לא חשבנו, לא.
אני יכולה להבין על מה את מדברת, זאת אומרת, כאילו, באותו רגע זה כל כך הרבה דברים, אירועים שהם קשורים אל הסובייקטיביות של הדבר הזה, וזה לאו דווקא הדבר ש...
תראי, הוא נפטר, הוא היה מחובר למכונות, הילדים הלכו לבקר אותו.
והוא היה לגמרי מנותק, זאת אומרת, הוא חטף את זה, חיברו אותו למכונות והוא היה בקומה.
זה היה מחזה נורא מוזר, זה בן אדם שאת מכירה, תווה פנים וגוש, הוא לא היה שם בן אדם, זה משהו נורא מוזר. זה כמו בובה עם פנים שאת מאוד מכירה, וזה מוזר, זה מוזר לראות את זה. זה לא פשוט.
בסופו של דבר זה כאילו זה היה קריסת מערכות, זאת אומרת כאילו הוא...
לא, פשוט מוח, כל השאר עבד, הכל היה בסדר, המוח פשוט...
ואז מה קרה אחרי שבוע? מה...
הוא פשוט נפטר, אף אחד לא יודע למה...
פשוט הפסיק לפעול לו הלב או... פשוט הוא נפטר.
לא, קריסת מערכות, הכל.
קריסת מערכות, זהו.
כן.
כן, זה פשוט מזכיר לי עוד אירועים, בגלל זה אני שואלת את זה, כי אני מתעדת אירועים, וזה לא פעם ראשונה שאני שומעת שזה סדר הדברים שלוקחים, זה לא אירוע הראשון שאני מתעדת לגבי מישהו שלקח חיסון, יש גם בחורה בת 24 שלקחה את החיסון, וקרה לה בדיוק את מה שאת מתארת, ובאמת אחרי שבוע היא גם, חיברו אותה למכונות, הראש שלה, כאילו לא נשאר כלום מהמוח שלה, אמרו להם שהמוח גמור, והם היו אנשים דתיים, עוד ניסו להתפלל, ואחרי זה גם משהו בסדר גודל של שבוע, קריסת מערכות וזהו, והיא הלכה. יש לו עוד מקרה של בחורה צעירה, לא מזמן ממש, אבל אי אפשר לדבר על זה, כי המשפחה מכחישה שזה קרה מהחיסון, אז לא ניתן לדבר על המקרה הזה, אבל אנחנו שומעים על לא מעט מקרים כאלו, וזה מטורף.
אז אם מותר לי להוסיף, עם הגרוש שלי אני יודעת אחד על אחד, אבל תוך זה מיוני, יולי, אני ספגתי עוד שני מקרי מוות, אחד מהם זה גיסי, זה האח, זה הבעל של אחותי, האבא של האחיינים שלי, הוא תוך חודשיים פשוט זינק עליו בסרטן והוא גמר.
וואו.
המקרה השלישי, זה, אני, היה לי כמה חודשים מאוד קשים בחודשים האחרונים. הכלב שלי היה מאוד חולה, אני בסוף ירדמנו אותו, וטיפל בו, וטרינר מקסים, מקסים. אני לא אגיד את שמו, כי פשוט נקרע לב, אני לא יודעת איך המשפחה, בגלל שאת הזכרת את הרגישות לגבי המשפחות, אני לא אזכיר את השם שלו, כי זה, 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 זה פשוט קורע את הלב, והיו לו שלושה ילדים קטנים, הייתה לו קליניקה, כשהוא נפטר, בלוויה שלו, הוא פשוט דיבר, למחרת, הוא דיבר עם מישהו, הוא דיבר עם מישהו, והוא נפל, נפל לאדמה, וזהו, דום לב, נגמר בן אדם. עכשיו, זה לא אדם קרוב, אני רק מספרת, כאילו, זה לא בן משפחה, שאני יכולה להעיד כמו שאני מעידה לגירוש שלי. אבל זה קורא את הלב.
את יודעת מה, אני רוצה לשתף אותך גם כן, ואת הצופים. אני רוצה לשתף אתכם בעדות שהיום שמעתי ממישהי, ומכיוון שיש שם עניינים משפחתיים, גם המלצתי לה לא לעלות ולא לתת את העדות באופן אישי, אבל היא אמרה לי שאני יכולה לספר, אם אני רוצה לספר, אני יכולה לספר את זה. אז מדובר על אבא בן 57, גם זוג שהם פרודים, הילדים היו אצלו, היא בדיוק הביאה את הילדים אליו הביתה, ליום שלו, ואחרי 10 דקות היא מקבלת משהו כזה טלפון, שתי בן ובת, אוקיי? הבת שלה בת 7, מתקשרת אליה בטירוף, אבא, אבא, על הרצפה, אנחנו לא יכולים, הוא לא זז, אנחנו לא יכולים לזיז אותו. מסתבר שהוא נכנס לאמבטיה, יצא, הוא היה במסדרון, עמד במסדרון, כפל מקומו, ונפל. עכשיו הם בלחץ, לא ידעו איך להזמין אמבולנס. היא הזמינה את האמבולנס, הם במשך שעה וחצי ניסו לעבוד עליו, לעשות החייאה. הילדה, זה היה, אני לא אגיד, זה היה ביום הולדתה, אוקיי? של הילדה, מטורף.
מי שמצא אותו זו ילדה בת 7.
זו, אני לא זוכרת אם הילד בן 7, והילדה קצת יותר גדולה, לא זוכרת את הגילאים, אבל זה לא משנה, כי גם בלאו אחרי אני לא רוצה למסור את הפרטים שלהם. וזהו, פשוט הבן אדם... עכשיו, אנחנו שומעים כל יום כאלו מקרים, והרבה... גם בדרך לכאן, את יודעת, שלחו לי עוד 3 מקרים. אנשים צעירים, זה דום לב, זה אירוע מוחי, זה דום לב, זה כל כך הרבה. עכשיו, זה לא שכאילו אין, יש, אבל ככה, בכמות כזאת, לאחרונה, ואנשים ממש צעירים, עכשיו שלחו לי מישהו, חבר מועצה, עכשיו תביני, הרבה מהם, אני רואה אותם או ספורטאים, או בעובדים כאיזשהו צוות, קשורים לצוותים רפואיים, בעיריות, השומר בבית ספר, זה אנשים שהם בוודאות כמעט מלאה, ומעבר לזה אחר כך אתה גם מברר, ואתה רואה שהם קיבלו, אתה רואה גם כן את הצילומים שלהם בפייסבוק לעתים קרובות, התחסנתי, גם אני התחסן, לפעמים גם רואים על מקרים של אנשים שאומרים איזה משהו על אלו שלא התחסנו, שהם לא בסדר שהם לא התחסנו, כותבים איזה משהו אפילו ככה יותר, את יודעת, דברים קשים לגבי אנשים, וכאילו זה תופס את זה באיזשהו מקום שכבר לא יודעת,
אני חושבת ש...
מדורה לתוחק על מישהו.
אני חושבת שאתם, לימור פרירה, אני חושבת שאתם גיבורות, אני לא הייתי מסוגלת, לעשות יום יום את מה שאתם עושות. אין לי את זה, לכם יש את זה, לי אין, אני לא מסוגלת. לדעתי אתם גיבורות. אני לא...
בואו נקווה שאני מוותרת על ה... אני מקווה שזה הדבר הזה יסתיים במהרה, מה שנקרא.
אני לא
יודעת. ושאנשים יתעוררו, אני רואה שיש... בואו נגיד, לא עומדים בתור לחסן את הילדים עכשיו, והלכתי וראיתי את המקומות, ונקווה שזה גם יישאר ככה.
זה תפיסה נורא פשטנית, אז מה אם שבוע אחד לא קרה לך כלום, אין עוד שנה, אין שנתיים, אחרי נגמרים לישראלים, יש לי זיכרון באורך של שבוע. עבר שבוע הם שוכחים, יש גם עוד שנה, יש עוד 5 שנים, יש 10 שנים. החומר נכנס לגוף. זה לא רק המקרים שאני מכירה הגרוש שלי והווטרינר הזה והגיס שלי שעל המקום, שזה קרה על המקום. אז זה מספיק ברור שזה זריקה מוות. יש עוד שנה והחומר הזה ממשיך בפנים והוא ממשיך לעשות את שלו. מה אני אגיד לך? שכל אחד...
נורית, תודה רבה לך על העדות הזאת, ונקווה שלא נדע יותר צער. כואב לי גם על הילדים שככה מתייתמים מהורים בטרם עת, שבן צריך לקבור את האבא שלו, שהוא בסך הכל בן 60.
הילדים זה קשה.
זה קשה מאוד.
הילדים, כן.
את כבר גרושה, זה גם כואב, אבל...
אני את שלי, אני במסע חיים שלי, אבל הילדים עדיין...
הילדים מעבדים את ההורים.
אני עדיין במנטליות שהמבוגרים צריכים לשמור על הילדים, ולא הפוך.
כן.
לא השתניתי.
מה שנקרא, מגן הורי, ולא ילדים שצריכים להגן על המבוגרים, וגם זה לא יקרה, לצערנו, נקווה שאנשים לא יצטערו עד סוף ימי חייהם, יהיו הורים כאלו, אני מניחה.
אני בן אדם מפוקח, אני לא...
כן. נורית, תודה רבה על העדות.
תודה רבה לכם, על כל מה שאתם עושים. אני כאילו ממש בקטנה לגמרי, רק אמרתי. תודה, המון המון תודה, מעומק הלב, כולכם, מה שאתם עושים, כולכם.
תודה רבה.
תודה רבה, לילה טוב.
לילה טוב. טוב, זאת הייתה עדות עם נורית, ובאמת תודה רבה לה, שהסכימה גם כן להיחשף. זה לא פשוט להיחשף. זה לא כזה פשוט להיחשף ולדבר על הדברים, ובייחוד בתקופה הזאת. אני מאוד מעריכה את זה. לסיום, מי שמכיר מחץ, זה... הרבה מאוד רופאים מהשורה הראשונה, אין נרטיב אחד, כמו שרוצים להציג את הדברים. יש הרבה מאוד רופאים כאלו שככה במחשכים, וכאלו שמבינים את החשיבות של הדבר הזה, והם הוציאו לאחרונה סרטון, ואני רוצה שתראו את הסרטון הזה, ומה הם חושבים ומה הם רוצים, שאיזה מסר הם רוצים להעביר להורים בנוגע וביחס לחיסוני הילדים. כי כמו שהמבוגרים, כל אחד עולם ומלואו, אז תארו לכם מה זה ילדים, ומה זה ילד אחד, אחד, שחס וחלילה יקרה לו משהו מהחיסון. הם מאוד מאוד לא ממליצים בלשון המעטה. ותראו למה, ואנחנו הגענו לסיום. אז תודה רבה לכל מי שצפה. תשתפו בבקשה, זה חשוב, ושיהיה לילה טוב. ביי.
מידע להורים בנושא חיסון הקורונה לילדים. ה-FDA אישר את החיסון לגילאים 5 עד 11, כך נאמר בתקשורת. אם נחסן אותם, נוכל לחזור לשגרה, להיכנס איתם למסעדות, לקולנוע, לנסוע לחול ולקצר את משך הבידוד. אבל לפני שמחסנים, צריך לשאול מספר שאלות. האם קורונה מסוכנת לילדים? האם החיסון ימנע תופעות לוואי של קורונה? האם החיסון עלול להיות מסוכן? האם הוא יגן על הקשישים ויעצור את המגפה? המידע נכתב על ידי רופאי ילדים, מומחים למגפות ולבריאות הציבור, ומבוסס כולו על מחקרים מדעיים. ההחלטה בסוף היא שלכם, ההורים. נתחיל מההתחלה. קורונה היא מחלה שנגרמת מנגיף נשימתי. היא מסוכנת בעיקר לקשישים ולאנשים עם מחלות רקע. הסיכוי של ילד בריא להגיע למצב קשה בגלל קורונה נמוך פי אלף מאשר קשיש. רוב הילדים יחלו במחלה קלה או שכלל לא יפתחו את סימני המחלה. במקרים נדירים ישנן תופעות לוואי לקורונה בילדים. פימס היא תסמונת דלקתית נדירה שמופיעה לאחר הקורונה. הסיכוי לפימס הוא פחות מ-1 ל-15,000, וגם אם היא קורית, סיכוי ההחלמה ממנה גבוהים מאוד תודות לרפואה המודרנית. לונג קוביד, זוהי תסמונת נוספת, דומה לתסמונות שמופיעות אחרי מחלות ויראליות אחרות, כאבי ראש, עייפות, קשיי ריכוז וכו'. היא אינה מסוכנת, וחולפת לרוב תוך מספר שבועות. עכשיו בואו נדבר קצת על חיסון הילדים והמחקר שערכה חברת פייזר בגילאי 5 עד 11. מה נבדק במחקר? החיסון יעיל כי פחות מחוסנים פיתחו תסמיני קורונה לעומת ילדים שלא חוסנו. אף אחד מהמשתתפים בניסוי, מחוסנים ולא מחוסנים, לא חלה בקורונה קשה ולא בפימס. לחיסון היו תופעות לוואי קלות רבות, עייפות, כאבי ראש, כאבי שרירים, חום, צמרמורות, אך לא הופיעו תופעות לוואי חמורות הקשורות לניסוי. מה לא נבדק? רק 1,500 ילדים חוסנו, והמחקר נמשך כחודשיים בלבד. זהו מחקר קטן יחסית. לא נבדקו מספיק ילדים ולאורך מספיק זמן כדי לגלות תופעות לוואי נדירות, לדוגמה מיוקרדיטיס דלקת בשריר הלב והשלכות לטווח ארוך. לא ידוע אם החיסון מונע הדבקה והפצה של קורונה. סביר להניח שהוא לא מונע זאת. מכיוון שאין עדות שהחיסון מונע הדבקה אסימפטומטית, כלל לא ידוע אם החיסון מונע פימס או לונג קוביד. לא ידוע לכמה זמן החיסון יעיל. בגלל כמות הידע המוגבלת, ה-FDA, הרשות שבדקה את החיסון בארצות הברית, החליטה לתת היתר שימוש בחירום בלבד, ולא אישור מלא כמו שניתן לחיסון המבוגרים. ה-FDA הגדיר, המשך המחקרים במשך 5 שנים. רק ההורים מחליטים, אין לכפות או להפעיל לחץ על הורים לחסן את ילדיהם. יש להסביר למתחסנים את המשמעות של חיסון שנמצא בשלבי ניסוי. בישראל מופעל לחץ על ההורים והילדים להתחסן, באמצעות התו הירוק וסנקציות שונות, כגון בידוד לילדים שלא חוסנו, לעומת פטור מבידוד לילדים שחוסנו, למרות שהמחקר של פייזר כלל לא הוכיח מניעת הדבקה. אחרי שהצגנו לכם את הידוע והלא ידוע, אנחנו רוצים לשתף אתכם בהמלצת רופאי מועצת החירום הציבורית. הועיל והקורונה אינה מחלה שמסכנת ילדים בריאים פרט למקרים נדירים, והמחקר על החיסון יימשך עוד מספר שנים, אין מקום לחסן ילדים בריאים עד שיצטבר מידע נוסף. רק ההורים מחליטים, לא הממשלה ולא התו הירוק. לא מחסנים ילדים כדי ללכת לסרט, פארק שעשועים או מסעדה. הוגש כשירות לציבור, מטעם מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה.